ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, ואם אתם רואים, מי שרואה אותנו ביוטיוב רמי, רואה אותי יושב ככה מבסוט עם הרגל טיפה למעלה, ואתה יודע, זה נראה כאילו לא מקצועי, אבל משום מה אני מרגיש כאן כמו משפחה. ואני מרגיש את הקבלת פנים החמה, ואמרתי לך הרגע שמהרגע שנכנסתי, רק מציעים לי לשתות ולאכול וכיבודים, וזה קרה גם פעם שעברה. אז לפני שאנחנו בכלל מדברים, איפה אני נמצא? קודם כל, אני נמצא במקום שלא רק אני רוצה להיות בו, שגם העובדים רוצים להיות בו, ואין ספק שאתה ואוסנת שקיבלתם אותי, זה רק הוכיח את עצמו. אז רמי רונן, אני נמצא בוויצ'ק, ועכשיו הם יודעים, וזה כבר פעם שנייה, תודה רבה. ואנחנו עשינו בעבר כבר שני פודקאסטים, והתארחת אצלי בזום, והשארת קהל מעריצים, ואני שמח על הקשר הזה. אז תודה רבה שאתה מארח אותי שוב, ותודה למרטין שארגן את הכל, ומה... אפילו התלהב.
אז קודם כל אני רוצה באמת להגיד אחד, שאני חושב שמה שאתה עושה עם הפודקאסטים זה דבר מאוד מבורך. ואנשים שבאמת זוכים להקשיב ולשמוע ולראות, אני בטוח שהם מרוויחים המון, ואתה עושה באמת ברכה. ואנחנו פה בוויצ'ק תמיד 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 שמחים, רואים בך חלק מהמשפחה.
איזה כיף.
ואנחנו נמשיך את המסורת הזאת, אני מבטיח. ורק נעשה ביחד עוד יותר טוב.
אתה יודע, אני זוכר שישבתי פה פעם שעברה, שנפרדנו, זה לא היה בה... אתה יודע מה, אולי גם בסוף הפודקאסט, סיכמנו שברגע שיהיה חידושים, אתה תקרא לי, ובאמת זה מה שקרה, אבל אתה יודע, אני רוצה להתחיל לא רק ממה שוויצ'ק עושה, אני חושב שאני מסתכל על וויצ'ק, שהיא עומדת מהצד, אבל היא מסתכלת מלמעלה, היא כמו הרחפן, שנמצא מעל עולם הנדלן בישראל, ועוד עם השילוב שיש לה פה את הגורמים של יד שתיים, ישראכרט, כל הגורמים וכל הידע וכל המערכת המחשוב שאתם בניתם פה, אז אולי כדאי שגם, אתה יודע, נפתח לאנשים קצת את העיניים בנושא נדלן. אני מדבר המון, אתה יודע, מזמינים אותי לכנסים, לפורומים, על נושא של מה קורה בשוק הנדלן, אבל זה יותר מעניין לשמוע את זה ממי שחי את הנתונים, בגלל ש... אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, הלמ"ס יכול להגיד מה שהוא רוצה, שר האוצר, ועוד אנחנו זוכרים את כחלון שאמר מה שהוא רצה, אבל בסוף דברים נמדדים בנתונים. אז מה קורה היום בשוק הנדלן בישראל?
שאלה מאוד מעניינת. אני חושב שאנחנו חיים בתקופה מאוד מאתגרת. בשנה האחרונה בנק ישראל העלה את הריבית בצורה קיצונית, אבל לא רק שואלה אותה בצורה קיצונית, זה קרה מאוד מהר. ואם בחודש, חודשיים הראשונים אתה עוד לא מרגיש, כולם עוד מעכלים, כולם עוד לא מבינים, אנחנו היום, 6 חודשים פלוס בתוך האירוע הזה, אנחנו מרגישים. קודם כל, אין ספק שענף הנדלן נמצא כרגע באיזשהו סוג של האטה, בו מי שלא אומר את זה, לא אומר את האמת.
לא, אבל זה אומרים כולם.
אבל אני חייב להגיד שהעלאת הריבית, וזה דבר שצריך להבין אותו, לא תפתור את בעיית הצורך בדיור במדינת ישראל, היא לא. רק בנייה והוזלת מחיר הקרקעות יפתרו את בעיית הדיור במדינת ישראל, וזה לא משנה אם זה בנייה למגורים או בנייה להשכרה. אני רוצה לתת דוגמה איך העלאת הריבית רק עושה הפוך. לפני מספר שנים מדינת ישראל יצאה בתיקון לחוק עידוד השקעות הון למקבצי דיור להשכרה לטווח ארוך. נכון. מדינת ישראל אמרה, אין במדינת ישראל היום אלטרנטיבה אמיתית לרכישת דירה, לכן אנחנו רוצים לא להוזיל את המחיר, אלא לייצר עוד ערוץ.
לא רק, אתה מייצר אלטרנטיבה, באלטרנטיבה שאתה מייצר, מעבר לערוץ שצריך את זה, אתה גורם לאלה שהיום כבר מתעסקים, וזה מזכירים, משקיעים, להשוות את העמדה שלהם, לעלות לקו, להגיע לרף.
עכשיו אנחנו צריכים לזכור שמדינת ישראל, יחסית לכל מדינות ה-OECD, התשואה בהשכרה למגורים היא נמוכה ביותר.
כן.
אף אדם בעולם לא מזכיר נכסים ב-2.5% תשואה שנתית. הוא לא עושה את זה. למה השוכרים בישראל היו מוכנים לעשות את זה, או המזכירים בישראל היו מוכנים לעשות את זה ב-2.5%? כי הייתה עלייה קבועה של ערך הדירות, והם היו שחקני עליית ערך.
חד משמעי.
אוקיי? אחרת אי אפשר לעשות את זה ב-2.5%. אבל, שהריבית אפס, אז גם שחקנים שהם שחקני היקפים גדולים אמרו, רגע, בריבית אפס, שווה לי על הטבת המס ללכת ולבנות דירות להשכרה לטווח ארוך.
נכון.
מה קרה עכשיו? כל הפרויקטים האלה לא יקרו. בריבית הנוכחית, בצועה הנוכחית של שכירות, אין כדאיות כלכלית להחזיק דירות להשכרה ל-15 שנה, ואי אפשר לממן את זה גם. ולכן מה שקורה זה בנק ישראל העלה את הריבית. וכרגע עומד הנגיד ואומר, תראו, השוק הצטנן, המחירים הפסיקו לעלות, זה לא מה שעם ישראל צריך. במחי יד אחד הוא חיסל את כל בניית הפרויקטים הענקים לדיור להשכרה, זה בלתי אפשרי לעשות בשיעור הריבית הנוכחי. שתיים, מי כן סובל היום? הרי מי שלא קנה היום לא קרה לו כלום לכאורה. אבל עמך ישראל, שבנק ישראל רק לפני שנה דחף אותו להמיר הלוואות משכנתה מריביות קבועות וריביות צמודות מדד לריביות צמודות פריים בפריים 1.6.
אז הוא הגדיל בעוד שליש.
הגדיל. כל האנשים האלה עכשיו חוטפים את העלייה הזאת ישר ב3-4% תוספת, ואנשים שכבר לקחו משכנתאות שלא יכולים היום כבר לעבור לערוץ אחר, כי כל הערוצים התייקרו, נמצאים היום במצב שכל חודש הם משלמים הרבה יותר כסף. אז מה קרה לנו?
אתה יודע שדרך אגב, אחד הדברים שאני מצאתי את עצמי, הרי יש לי גם, אתה יודע, אתה התארחת אצלי גם בזום, אחד הדברים שאני מוצא את עצמי עושה בזומים ובפודקאסטים, זה אני מלמד את האנשים איך לשרוד, מה לעשות, איך למצוא את האלטרנטיבה, איך לקחת היום, לא משכנתה בשביל לקנות נכס, אלא איך לקחת את כל ההלוואות שאנשים היום כבר לא יכולים להחזיר, ושבכל זאת השכירים, ואתה יודע, חלק מזה זה אשמתנו, שאנחנו לוקחים מעבר ליכולת, אבל בוא לא נאשים, נתנו לנו לעשות את זה, דחפו אותנו לעשות את זה, הרי זה לא סוד, שאני יוצא מפה, אני מקבל 3 טלפונים ממימון ישיר, מישראכרט וכנראה גם מעוד איזה חברת אשראי, ודוחפים אותי ומנסים לשכנע אותי, ובסוף אנשים נחנקים, ועכשיו שהמשכנתה עלתה לגמרי, קטסטרופה.
אז תזכור, וויצ'ק יש לה שני תחומי פעילות, אחת מהן זה עולם ההשכרה, תכף נדבר עליו, השנייה זה עולם המשכנתאות. אנחנו בדיוק אלה שנותנים משכנתאות משלימות, שממירים הלוואות קצרות בכל אותם ערוצים, אני לא רוצה להזכיר פה שמות, חלקם בעלי מניות כאן ויקרים לנו, אבל זה לא קשור, ופורסים לאנשים את החוב הזה ל-30 שנה, כמובן, בתנאי שהם עומדים במבחן ויכולים באמת לשלם, אנחנו לא נותנים כסף למי שלא יכול להחזיר, זה לא טוב לו, זה לא טוב לנו. אבל אין ספק שאנחנו רואים ואנחנו נראה את הגידול בביקוש למוצרים מהסוג הזה, והעסק הזה אצלנו הוא כבר בסדרי גודל, ואני רואה גם היום שיותר קשה לתת לאנשים כסף, כי החוב הבסיסי, כמו שאמרת, המשכנתה התייקרה. שילמת עד היום 4,000 שקל לחודש, פתאום זה קפץ ל-5, 5.5. אותם 1,500 שקל, זה ההבדל, האם יכולת לקחת הלוואה כדי לפרוע את כל ההלוואות היקרות, אבל אתה לא יכול. ולכן אני קודם כל בא ואומר, לדעתי ולדעת כלכלנים, מגוון כלכלנים, הביקוש במדינת ישראל לדירות נקבע לפי שיעור הילודה והצמיחה. מדינת ישראל צומחת ב-2.5-3% בשנה, ארצות הברית, בואו נבין, צומחת ב0.5%. אוקיי? כמות הדירות שנצטרך בשנה הבאה נקבע לפני 25 שנה, לא היום. אז נולדו הילדים שהיום מגיעים לגיל שהם מתחתנים ורוצים לצאת מהבית. אפשר כמה חודשים להישאר אצל ההורים, לגור במחסן בחוץ, לחלוק דירה עם חברים. זה לא יכול להיות המצב לטווח ארוך. מה שקורה, ההתייקרות של המימון גם תעת את התחלות הבנייה, מפני שפתאום הכל נהיה יותר יקר.
אז זה עשה עוד משהו, אתה יודע, אני גם דיברתי על זה. לא רק שזה, זה עכשיו יהיה לנו נזקים לחברות הבנייה. ושתזכור שמה שקרה עכשיו, אם אתה מסתכל מי קנה את הקרקעות, מי שקנה את הקרקעות בגוש, בכל מיני מקומות.
במחירים מטורפים.
קנו את זה במחירים שהם הלכו עד הקצה. אתם יודעים, אמרו, אנחנו נקנה את זה בתוכנית אפס לאפס רווח, אבל בגלל שהמחירים של הדירות ימשיכו לעלות, ועכשיו, והם לקחו את זה בריביות, הריביות עולות להם, ואנחנו נמצא פה קטסטרופות, אז גם זה יעשה לנו נזק.
אז אני אומר, אחד, הם יתקשו להשיג חלק מהם, החזקים יעשו, אבל היותר חלשים יתקשו להשיג מימון, אז חלק מהדירות לא ייבנו, ואז יהיה לנו פחות דירות.
נכון.
אוקיי? ומה שאנחנו נראה לנגד עינינו, זה מצב שבשנה הבאה לא יהיה פחות ביקוש. אנשים יגרדו מפה ומשם, מאוד יתאמצו, זה יבוא על חשבון הרבה דברים אחרים. בסופו של דבר, במדינת ישראל מחירי הדיור לא ירדו. הנטל של הדיור מסך ההוצאה המשפחתית יגדל בגלל הריבית ולא יקטן, בדיוק הפוך ממה שבנק ישראל רצה לעשות. כמו הטעות שעושה עם הפריים, גם הטעות פה. עכשיו, לבנק ישראל יש שיקולים אחרים, אני לא רוצה להיכנס, אפשר קיים דיון האם באמת יש פה אינפלציה, או אם יש איזו מלחמה באוקראינה ועליית תשומות ועליית אנרגיה שתורמת לרוב עליית האינפלציה שאנחנו רואים במדינת ישראל, ולכן הריבית פה אין לה משמעות. מצד שני, בכל העולם האלו ריבית, יכול להיות שגם לבנק ישראל לא הייתה ברירה. אתה לא רוצה לראות פה שקל דולר בשני שקלים.
השאלה עד איזה רמה. נכון. השאלה אם לא עברו קצת ולא הגזימו, והאם לקחו בחשבון, בגלל שאתה יודע, אנחנו חיים הרי בהרגשה גם מתחילת הכניסה של הנגיד, ובייחוד מהתחלת השנה, הרי הוא תרפד לנו את היכולות של לשעבד דירה.
נכון.
כחלק ממלחמה במשקיעים, מי אתה שאתה תסתסק במשקיעים?
אתה יודע ש...
זה לא התפקיד שלו.
אתה יודע דרך אגב שפה בוויצ'ק אין לך את המגבלה הזאת. אצלנו אפשר לשעבד דירה ולקבל משכנתה, ואנחנו לא קשורים...
הרי זה היה יום חג של כל הגופים החוץ-בנקאיים, בגלל שהם לא שייכים לרגולציה.
חוץ-בנקאיים זה הבנקים אומרים עלינו. אנחנו קוראים לעצמנו גופים לא בנקאיים.
אוקיי, אז לא בנקאיים. אז אתם לא שייכים לרגולציה של בנק ישראל, יש לכם רגולציה אחרת.
רשות שוק ההון.
אתם תחת רשות שוק ההון, ובאמת אני עשיתי לא מעט, גם אז ישבתי הרי עם אסנת.
נכון.
אסנת, למי שלא יודע, זו מנכ"לית אשתך ומנכ"לית האגף של המשכנתאות, נכון? וגם עשיתי עם אחרים. וזה נתן, אבל זה פתרונות שעדיין נקשו, זאת אומרת, זה עדיין נקשה, ובכל זאת, אתם לא תופסים את כל הנפח של המשכנתאות במדינת ישראל.
לא, אנחנו חלק מאוד קטן.
הרי אנשים לא מבינים שסך הכל, הלא בנקאיות זה 2% מכל המשכנתאות בארץ. זה המון, כן?
תראה, קודם כל, אנחנו מתעסקים בהרבה מאוד כסף, אבל אתה צודק, הבנקים הם הגורם הדומיננטי, יש לזה הרבה סיבות, לא חושב שזה המקום להרחיב, אבל אני רוצה להגיד שאם אנחנו ממשיכים טיפה את ההסתכלות, אז מה קרה לנו בהשכרה? מה שקרה לנו בהשכרה, השכרה היא, אנחנו כבר דיברנו על זה, היא תשואה על שווי הנכס.
נכון.
בגדול, כששווי הנכס עולה, ההשכרה צריכה לעלות. מה קורה? אם אתה יושב בחוזה לטווח ארוך, נגיד 4-5 שנים, במחיר קבוע, אז המחיר לא משתנה. מתי הוא משתנה? כשאתה מחליף. או שיש לך איזשהו מנגנון העלאה...
ואם זה יכול להשתנות, לא בכל מקום אתה יכול לשנות את זה.
נכון. עכשיו, מה קרה? לכן תמיד יש הפרש פאזה. בהתחלה הדירות עולות, ההשכרה לא עולה. ואז פתאום, מה שראינו מאמצע 21, העלייה הגדולה בדירות כבר התחילה ב-20, התחילה ב-19, הקורונה לא עצרה את זה, אולי לרגע. אבל ההשכרה לא זזה בקצב הזה. מתישהו באמצע 2021, ההשכרה התחילה לטפס, והיא טיפסה 20% מאמצע 21 עד אמצע 22. ושם זה נעצר. כי הדירות הפסיקו לעלות בגלל כל הדברים שדיברנו. להערכתי זה אימפקט רגעי, אנחנו רואים את זה גם במדדים, כבר שיעור העלייה עכשיו הוא מאוד נמוך, וההשכרה נעצרה. אבל אז ראינו תופעה מעניינת שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממשיכה לפרסם כל חודש שההשכרה, קודם הם נתנו נתון כולל, היום הם יודעים להגיד שבעצם הם לא יודעים, כי הרי הם עושים סקר. רק חברה כמונו שרואה את החוזים יודעת באמת מה היו המחירים, צריך להבין את זה. והם אומרים שבחודש האחרון מחירי דירות בחוזים חדשים עלו ב-8%. אתה רואה את הנתון הזה ואתה פשוט אומר לך, מה? אני חייב לעלות את השכירות בדירה שלי 8%? אבל צחי, מחירי השכרה בחודש האחרון לא עלו. הם עלו ב0.5%.
לא יאומן.
נכון. מה קרה? הם רואים את ההפרש בין החוזה הקודם לישן, אבל אין פה ציר זמן. יכול להיות שזה הפרש על שנה. יכול להיות שזה הפרש על שנה וחצי. סייקל ממוצע של השכרה במדינת ישראל הוא בין 2-2.5 שנים.
נכון.
זאת אומרת, הנתון הזה מטעה.
כן, למרות שאתה יודע...
והוא גם את מקבלי ההחלטות.
עכשיו, כי אם אני נגיד הבא... יש בזה היגיון, דרך אגב. היה היגיון שיעלה השכירות, ושברגע שיורדת התחרות, וברגע שעלה המוצר, הרי עלה לנו יותר...
לא, זה שזה התייקר, זה התייקר.
לא, אז ההיגיון דיבר.
אבל לא בחודשים האחרונים, כבר חצי שנה, השכירות מדשדשת, פלוס 0.5%, מינוס 0.5%. היא עשתה עלייה עצומה. עצומה. שכירות הממוצעת בישראל הייתה ממתחת ל-4,000 שקלים לקרוב ל-4,500 שקלים או יותר, היא עשתה זינוק מאוד משמעותי, אוקיי? אבל כרגע זה כבר לא עולה. עכשיו, אני בעל דירה, אוקיי? מחזיק דירה, לא משנה איפה, אני לא מומחה כלכלן, אני רואה בעיתון, אני אומר, רגע, אני צריך להזכיר את הדירה. עכשיו, תוקע המחיר, הדירה לא מושכרת.
נכון.
ואז מה קורה? עובר חודש, ואני גם לא מקבל טלפונים, והמודעה שלי כבר יש לה גיל, וכבר יודעים שפרסמתי אותה, ואז אני מנסה להוריד מחיר, ואז כולם מבינים ששלנתי מסע ומתן, אבל יותר מזה כבר הפסדתי חודש שכירות. חודש שכירות זה שנתיים תשואה. זאת אומרת שאנשים היום לא באמת, אין להם מקור לדעת. לכן אנחנו יזמנו פרויקט לפני יותר משנה, שבו מוצר שאנחנו נותנים אותו כשירות ללקוחות שלנו, הוא לא עולה כסף, שנקרא כרגע בשם הלא סקסי, וויצ'ק ניוז, אני מבטיח אנחנו נשנה אותו.
למה? וויצ'ק ניוז?
כן, וויצ'ק ניוז.
נשמע טוב.
שהוא בעצם מחירון דיגיטלי, מונחה מפה, אתה מקבל מפה, אתה רואה את העיר, אתה לוחץ את הרובה.
כבר ראיתי והתעלפתי.
נכון. עכשיו, למה אנחנו עושים את זה? כי אתה בעל דירה, או אתה דייר, ואתה רוצה לדעת מה המחיר. אתה לא יכול לדעת היום, ואנחנו ממשיכים לשכלל את המוצר הזה. אני ממש, לכל מי שמאזין לנו, אני ממש ממליץ להסתכל על זה. דרך אגב, אני ממליץ להסתכל על זה לא כי זה מייצר לי איזה רווח כלכלי, כי אני אחד ייהנה מזה שאנשים ישתמשו בזה, זה חדוות היצירה, ושתיים, אני שמח לקבל משובים, אפשר לתת לנו שם משוב, מה עוד אתם רוצים במוצר, כדי שאנחנו נדע לשמוע אתכם ולהוסיף ולשכלל ולעשות את הכלי הזה כלי שבאמת בכל אירוע של השכרה, רגע, מה הוויצ'ק ניוז המחיר פה? הבנתי, בום.
אבל הבנתי שאין לך עדיין את כל המדינה.
כרגע אנחנו מכסים כ-60% מהשכירויות בישראל, ואנחנו נגיע בקרוב ל-80-90%. לא מבטיח שנגיע ל-100%, אני אסביר למה. יש יישובים קטנים שהיקף העסקאות בהם הוא קטן מדי סטטיסטית בשביל לתת מחיר. בעצם כל עסקה תשנה את המחיר בהרבה, ולנו כחברה שיש פה מתמטיקאים ומתכנתים ומהנדסים, אנחנו צריכים שהנתון שלנו יהיה בו איזה מובהקות סטטיסטית.
כן, כן, חייב.
אז במקום שאין בו מספיק עסקאות, אתה יודע, באיזה מושב, באיזשהו, אני לא יכול באמת להוציא מידע אמין, אני לא רוצה להטעות. אז התחלנו באזורים הכי גדולים, ששם אין בעיה.
אני חייב להגיד לך, אתה יודע, שאני הולך ואני קונה לאנשים דירות, הרי אני מלווה משקיעים, ואנחנו מגיעים לראות דירות, אז אני אומר ללקוחות שלי, וזה לא משנה איפה, ואני עובד עם מתווכים טובים ומדהימים, אני אומר להם, שאתם מדברים איתכם על הנתונים, וגם על ההתחדשות העירונית, ועל ההשכרה, ועל סכום ההשכרה, תשמעו אותם, תקשיבו לי. ולמה אני אומר? בגלל שאני יותר חי, יותר שפוי, גם אני מוריד את המחיר בשביל לקחת זה, ואני אומר, מקסימום, נזכיר את זה בטיפה יותר, בונוס והכל, ואיך אמרת? אני גם רוצה שהם יזכירו את זה.
אין ספק.
גם בן אדם נכנס לאשליה, אז הוא מפסיד חודש, ואנשים לא מבינים את המשמעות של החודש הזה. שזה אני גם אומר לאנשים.
שמונה ושליש.
אם אתם עכשיו צריכים להאריך חוזה למישהו, גם אם לא העליתם לו את המחיר, אבל במקום זה יהיה לכם דירה ריקה, אתם תפסידו את כל מה שחלמתם לעלות, בהנחה שתוך חודש תעשו את זה. ואני אומר, הכלי הזה, זה בעצם מה שיעזור, הרי איפה אנחנו מסתכלים?
זה כלי השפיות.
היום כולם הולכים למדלן לראות מחירים. היום יש לנו את הכלי הזה, את הכלי הזה, ואני ראיתי, והתגובה הייתה כאן, אתם יכולים להעיד, אני חושב שעשיתם פה שירות בלתי רגיל.
אז אנחנו ממשיכים לקדם את השירות הזה, מאוד מאוד רוצים להשקיע בזה.
איך אנשים מגיעים לאפליקציה הזאת?
אנחנו פשוט כותבים wechek.news, לוחצים Enter ומגיעים.
אז מרטין שיושב פה ישלח לי אחר כך את הלינק.
את הלינק ואתה תפיץ את זה
ואני אשים את זה אצלי.
בקבוצות שלך והחבר'ה ייכנסו.
אני אכניס את זה גם הפעם בכיתוב של הפודקאסט. 100%. וגם בכיתוב ביוטיוב.
100%.
זה חשוב, תשמע, זה כלי.
צחי, אני אומר לך, באמת, השוק הזה של השכרה הוא שוק שבמשך שנים לא טופל בכלל. לא היו שחקנים שזה עניין אותם. תראה, כל העולם של השכרה בכלל, אם תחשוב עליו, מהיום שקם היד שתיים ועד היום, מה השתנה במודעה הדיגיטלית? תמונה ימינה, תמונה שמאלה?
כלום.
שום דבר. אנחנו בהחלט רואים, כחלק ממה שאנחנו עושים, את הרצון לקדם את הענף הזה, להפוך אותו ליותר דיגיטלי, לתת יותר מידע לכל הגורמים. תראה, כשדייר ובעל דירה, אתה יודע, אתה בא לקנות רכב, יש מחירון לצורך העניין יצחק או לוי, אין ויכוח, זאת אומרת, מסתכלים על המחירון, מסתכלים על האוטו, אני לא מרגיש שאתה מרמה אותי, אתה לא מרגיש שאני רימיתי אותך. פה אתה בא להשכרה, בא בעל הדירה, מבקש איזשהו סכום, הוא בן אדם הגון בעל הדירה, או היא בעלת הדירה, אנשים הגונים, ביקשו את מה שהם באמת חושבים, אבל הדייר לא יודע, אז תמיד יש איזו מתחושה, שאחד זה אולי למסע ומתן, או משהו מאוד שרירותי, זה מה שנקרא באזור ביקוש, מה אומרים הדיירים, טוב, זה מה שבעל הדירה ביקש, מה אני יכול לעשות? עכשיו, אנחנו רוצים לייצר רציונליזציה, שהיא טובה לכולם, אחד, בעלי הדירות לא יבקשו מחירים לא סבירים, ואז הדירות שלהם לא יעמדו ריקות. שתיים,
לא, אל תבלע את זה. זה אני חושב שזה הצעקה.
נכון.
זה לא רק שהסוחרים ידעו כמה שבעלי הדירות לא יחיו באשליות, ואני אמרתי את זה קודם.
נכון.
ואני רוצה עוד פעם להדגיש את זה. אחת הבעיות, יש לי לקוח שאמר לו מתווך, אמר לו מתווך שאפשר להזכיר את הדירה שלו סתם לצורך העניין ב-3,200, ואני אמרתי לו 2,800, 2,900. שנה הוא לא הסכים להזכיר, שנה. אתה יודע כמה פעמים הוא הפסיד 300 שקל? הרי זה 10 חודשים.
מטורף.
שנה הוא הפסיד 300 שקל, בסוף הוא הזכיר את זה. למה? למה? אז היה מסתכל, עכשיו אם היה לו את הנתון הזה עוד יותר, אבל עכשיו הוא היה צריך לחיות באשליה, והראו לו ביד שתיים, הראו לו, הרי אשתי כותבת, בעת כותב הכל, זה כמו כן. שבלשון אין עצם.
נכון.
אז לך יש את הנתונים, וזה היופי. אתה נכון. חי נכון. על נתוני השכרה, ולמי שלא מבין מאיפה הנתונים, הרי אתה
מבטח עושה... מבטח את הסחירויות.
אז אולי תגיד על זה שתי מילים.
אז אנחנו בוויצ'ק... מציעים היום בענף הסחירות 3 מוצרים, הם כבר, אני חושב, קיבלו איזו הכרה במדינת ישראל. אחד הראשון בהם זה אותו דוח על הדייר, או הדאבל צ'ק המפורסם, שבו כל בעל דירה יכול להזין את מספר הטלפון של הדייר, והוא והדייר מקבלים דוח שמודד את רמת הסיכון לדייר הזה בעסקה, בעצם אומר לבעל הדירה האם זה מסוכן פיננסית או לא מסוכן פיננסית להזכיר. ואנחנו מציעים פה עוד 2 מוצרים.
רגע, וזה...
חינם.
זה חינם, זה חשוב. זאת אומרת שהם צריכים להיכנס...
מי שלא עושה את זה, כן. זה רשלנות בעיניי.
אני חושב שזה לא עולה כסף, גם אם זה היה עולה קצת כסף.
אבל זה לא עולה.
אבל זה לא עולה, ומי שלא עושה את זה, הרי לא כולם יודעים להגיע ה-BDI ולהגיע כל הדברים, או לא יודעים מה המשמעות.
קודם כל אתה לא יכול להוציא BDI על
דיון. לא, לא, עזוב, ופה כל מיני, אני בכוונה אומר. ופה יש לנו מתנה.
נכון.
מתנה.
לגמרי. עכשיו, כן. על זה אנחנו מציעים 2 מוצרים בתשלום. אחד זה ערבות, כוללת וטובה לכל שכר הדירה, אוקיי? והמוצר השני זה אפשרות לבעל הדירה לקבל את כל שכר הדירה מראש. דווקא היום, שהלקוחות שלך לחוצים ועלה להם והתייקר להם, יש להם פה מקור שהם אולי יכולים לפרוע איזושהי הלוואה יקרה. זאת אומרת, הרי העניין הוא כזה, התשואה על הסחירות, 0 ריבית לאורך השנה. נניח, אני אתן דוגמה כאן אסביר. נניח שהיה חסר לי הון עצמי בדירה, בסדר? לקחתי הלוואה של 50,000 שקלים ועוד אחת של 50,000 שקלים, סבבה. עכשיו, ההלוואות האלה התייקרו. ההחזר החודשי נהיה לי כבד, ואני רוצה לפרוע אותם. הנה, יש לי מקור לפרוע. בפעם הבאה שאני מחדש חוזה, אתה בא לוויצ'ק, וויצ'ק נותן לך צ'ק, נניח שכר הדירה 50,000 שקל בשנה. אתה פורע את הלוואה, די, נגמרו החזרים הנוראים.
זה האלה. עולה כמה?
זה, אנחנו מעמידים את זה בריבית, אני מעריך, יותר נמוכה מהריבית שאתה משלם, אבל אתה במכה אחת נפטר מהעסק. תבין, פה עוד שנים אתה משלם כל חודש. ואם הריבית
אנחנו דיברנו לעלות, על זה גם בפודקאסט.
לא, הקדור, ואם הריבית, אתה חושב... גם מקבע את הריבית. אם הריבית תמשיך לעלות, אז חיסלת את העניין הזה, אתה לא צריך כל חודש.
אני חושב שזה המסורה, הרי היום אנחנו יודעים ש... אנחנו רצים לקבל מהבנקים, בחלק מהבנקים, הלוואות משלימות, ואנחנו צריכים להגיש עוד פעם ולעשות, ופה אנחנו בתוך המגרש שלנו.
5 דקות זה מאושר. עכשיו, והכל דיגיטלי. אתה יכול לעשות את זה בערב בבית.
ואם אני היום, שומעים אותנו, אנשים אומרים, אוקיי, אז אנחנו עכשיו הזכרנו את הדירה, איך אנחנו עושים את זה? אנחנו פונים ישירות לוויצ'ק?
כן.
אנחנו פונים דרך יועץ משכנתאות? לא. מי עושה את זה?
נכנסים לוויצ'ק, אוקיי? מבצעים בדיקה על הדייר. אם הדייר עבר, פה ההבדל, כשאתה מגיש הלוואה, הבנק בודק אותך. את ההלוואה הזאת, אנחנו בודקים את הדייר, לא אותך, כי אנחנו לא נפרעים ממך, אתה לא מחזיר לנו כלום. אם הדייר עבר, וזה בעיה שלנו, לא שלך, אוקיי? ואתה יודע את זה תוך 2 דקות, בסדר? אתה נכנס, אומר, אני רוצה הכל מראש, כל שכר הדירה מראש, ממלא פרטים, מגיש בקשה, מקבל אישור על המקום, למחרת, וחוזה, בדרך כלל כבר מגיע לך חוזה לחתימה דיגיטלית, למחרת עושים איתך וידוי וידאו, עוד 3 נתונים, תביא לנו את הצ'קים של הדייר, בתוך 4 ימים הכסף בחשבון.
הצ'קים צריכים להגיע לפה, נכון. לוויצ'ק.
אנחנו שולחים שליח.
אה.
כן, פשוט. יש לנו צוות פה, זה מה שהוא עושה, מטפל בכל הביצועים של כל סוגי ההלוואות שאנחנו נותנים, והדבר הזה היום הוא בשורה לאנשים.
עכשיו, אני חייב לשאול אותך שאלה.
כן.
אני עכשיו הזכרתי דירה שלי, שאתה יודע, לפי הנתונים שאצלך, נגיד טירת קרמל, שדירה 2.5 חדרים, 3, היא בערך 2,800 שקל, ואני הזכרתי אותה ב3.5. אתה תיתן לי את ה...
כן. כל עוד הדייר עובר 3.5.
מצוין.
והסכים לשלם.
כן, כן, ברור.
כי תראה, אני אסביר. ברגע שדייר חתם על צ'ק, הוא נתן לך שטר. זה אומר שהוא, בלי קשר לחוזה בכלל, התחייב לשלם לך. עכשיו, אני מבחינתי ברגע הזה, שזה היה מחיר טוב לדייר, תראה, דירה באפליקציה שלי יכולה להיות 2,800, אבל אצלך יש מטבח כזה, או יש ניואנסים. תראה, אם אני אראה דירה של 2,800, שמי שיביא לי את זה ב-7,000 שקל, אני המוטרד שאולי עושים לי עוקץ.
אתה תעשה את זה גם לדירות מפוצלות?
אני עושה את זה גם לדירות מפוצלות, ברור.
אתה יודע שאני, זה שמטיף נגד דירות מפוצלות.
אז אני אומר ככה, תראה, מבחינתנו,
אבל לא, שאני יודע...
אז אני אסביר.
מי נמצא מולנו?
שיש דירה מפוצלת, ובאים שני דיירים. מבחינתי זה כמו שתי דירות. אוקיי? אם רוצים לקנות ערבות, קונים ערבות לדייר א', קונים ערבות לדייר ב', זה שתי עסקאות נפרדות. שאני נותן ערבות, אני נותן ערבות לדירה, לדייר במקום אחוזה. אני לא מתעסק בעניין הזה.
רגע, אתה תיתן ביטחון גם לאחד הדיירים מתוך שניים?
כן, אם הוא משלם, כן.
אוקיי, מצוין.
כן, כן. ברור, צריך לחתום על חוזה, והצ'קים צריכים לבוא ממנו.
הרי זה גם נכון לדירת שותפים.
ברור. אין הבדל. מה זה דירת שותפים? זה דירה מפוצלת.
כן, כן.
משמע, לא בנו קיר. מה זה קשור?
לא הפרידו מטבח.
אנחנו לא מתעסקים בעניין הזה בנושא של חוק בינוי. במשכנתאות זה סיפור אחר, כי אני צריך את מסוגל לרשום משכנתא, ואני פעלה מהנכס.
לא, זה עולם אחר.
זה עולם אחר שמה, לדירות מהסוג הזה, אם יש בהן חריגות בנייה, שאנחנו יודעים מהן, לא נוכל להעמיד משכנתא, אבל זה לא משכנתא. אחרי אני אומר, ענף ההשכרה, אנחנו עוזרים לשכלל אותו, להפוך אותו ליותר דיגיטלי, יותר נגיש. יש בו מגוון של פתרונות, אנשים חייבים להכיר את זה. העולם הזה בעבר היה, כמו שאתה אומר, עולם מאוד מונוטוני. קניתי, המחיר עלה, מכרתי, שכירות, כן. העולם היום נהיה מתוחכם, הכלים הפיננסיים נהיים מתוחכמים. שחקנים שלא משתמשים בהם מוצאים את עצמם בעמדת נחיתות. הנה בחור שלא הזכיר את הדירה, הפסיד תשואה. הנה מישהו שלא קנה ערבות, נעקץ בטעות, אוקיי? הפסיד תשואה. אם היה קונה ערבות, וויצ'ק הייתה משלמת, אנחנו לגבות מהדיירים יודעים. מישהו כרגע יש לו הלוואה 50,000 שקל מכבידה, יכול בקלות באמצעות שכירות, בלי אובליגו, בלי בנק, בלי צרות, לקבל את הכסף הזה, לפרוע היום את ההלוואה, ולהפסיק לשלם את התשלומים האלה, מפסיד שנה שכירות. אבל גמר את הסיפור. לא מכיר את זה, לא עושה את זה, הוא בלחץ, חבר שלו שקנה באותו פרויקט, הוא לא בלחץ. הוא אומר לעצמו, רגע, איך זה מה, אצלו לא עלתה ריבית, לקחנו אותו דבר. לא, צריך היום להבין, העולם נהיה יותר משוכלל, הכלים. תראה, חברות...
אני יכול דרך אגב להחליט בכל רגע, תוך כדי הסחירות שאני עושה את הפעולה הזאת
כל איתכם? כל עוד נשארו לפחות 7 חודשים בחודש.
או, זה חשוב נכון. שאני אדע.
לא נקדים לך שני תשלומים, זה לא מעניין. 7 לא שווה לנו, לא שווה לך להתעסק, אנחנו נתקשה להרוויח כסף. אבל מ7 חודשים ואילך אנחנו עושים את הפעולה הזאת, ויש לנו לקוחות שדרך אגב זה מעניין, אתה יודע, הלקוחות הכי גדולים של המוצר, הם השחקנים הכי מקצועיים, שעובדים בהיקפים היותר גדולים.
ברור.
הם מבינים מיד שהם לא זזים בלי זה. הם
תחשוב,
מיד מרונים.
תחשוב שאנשים אחרים חושבים יותר קטן.
נכון.
הם סופרים את האגורה. אתה יודע, אחד הדברים שאני עכשיו, אני פותח הרי קורס, מתקדם להשקעות נדלן, ואני מסביר את החשיבה שאתה צריך לחשוב מעבר. אתה צריך לא להסתכל על המספרים הקטנים, ולא לא תמיד אתה משקיע שיש לך, אתה אמרת כבר אין את האחוזים האלה, אבל לפעמים, אתה יודע, אני נותן דוגמה שם, שאם אתה רוצה לקנות עם 150 אלף שקל שיש לך דירה במיליון, ואתה יוצר יש מאין, אז יש לזה חשיבה אחרת.
נכון.
גם אם זה לא עשה לך את התשואה הגדולה, אבל עדיין אתה קונה מתחת למחיר השוק. זאת אומרת, צריכים, מי שחושב בגדול וחושב חכם ורוצה שקט, הרי מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שקט, ואת השקט הזה שווה לקנות בכסף.
נכון. וחברה כמונו מספקת את השקט הזה. עכשיו, זה דבר מאוד חשוב, כי בעצם מדינת ישראל כבר לפני 10 ו-15 שנה הכירה בעובדה שהיא רוצה תחרות למערכת הבנקאית. הרבה אנשים שואלים, תגיד, אז למה הבנק לא מציע, או מה הבנק יכול להציע אותו דבר? ואני תמיד צוחק ואומר, חברים, 70 שנה הבנק לא הציע, אתם יודעים למה? כי הוא לא צריך. הוא עושה מספיק כסף מדברים שאני לא יכול לעשות.
נכון.
עכשיו, אנחנו נדרשים באמת לבוא עם מוצרים יותר מתוחכמים, יותר חכמים. הבנק לא יודע להתעסק עם זה. הבנק הוא גם לא גורם שמשלב בין דאטה.
אמרת, גם זה לא כדאי לו.
נכון.
שמענו להיכנס
כן,
לזה.
הוא מרוויח מספיק על הפקדונות.
הוא במסורתי הוא עובד רגיל.
ששאלת למה קשה להתחרות בבנקים, במשכנתאות, מה שאנחנו קוראים פליין ונילה הפשוטות, כי לבנק יש פקדונות, כולנו מפקידים את הכסף שלנו
נכון.
בבנק. על זה הבנק משלם בקושי ריבית. בכסף הזה הוא יכול להעמיד משכנתאות יותר בזול. גורם אחר שאין לו פקדונות, נניח כמון, שצריך לקנות את הכסף במחיר מסוים, לא משנה ממי, מתחיל מראש ממחיר יותר יקר. זה לא שאני רוצה לגבות יותר. זה לא שבגלל שאני לא בנקאי, אז יש לי סטיקר שאומר, פה משלמים יותר. לא משלמים אצלי יותר. המרווח שלי בהרבה מקרים הוא יותר נמוך מהבנק. אבל אין לי גישה למקורות שיש לבנק, ואת זה אנשים צריכים להבין. אז לכן אנחנו במקומות שבהם...
ואנחנו יודעים ששהוא מגייס כסף מהציבור, הוא מגייס בכל כך זול, וראינו את זה גם בתקופות עליות הריבית.
נכון.
אז עדיין יש לו את הפערים שהם מספיק גדולים.
נכון, אבל תראה, כשהוא כבר מגייס מהציבור, זה מה נקרא המפלט האחרון. הוא יכול לקחת כסף מבנק ישראל שאני לא יכול לקחת במחיר בין בנקאי. אבל אחי, יש לו פקדונות, יש לו מאות מיליארדים של פקדונות הציבור שמותר לו להשתמש, זה כל הרעיון של הבנק. אתה שם פיקדון והוא מותר לו לקחת...
זה מה שאמרתי, הפקדונות שמקבלים...
כן, 90% מהכסף הזה הוא יכול להלוות אותו. אז לכן אני אומר, הסיפור הזה כרגע הוא חשוב לקהילה כמו שלך. אני חושב שזה מאוד חשוב לאנשים להבין שהשוק משתכלל, וכל אחד, זה כמו שאמרת, כל אחד שאומר לעצמו, אני יש לי רק דירה אחת, זה טעות. רק דירה אחת יכולה בקלות להפוך לשלוש דירות, ויכולה מחר גם לא להיות. עכשיו, וההבדל בין זה, זה בדיוק כמו שאמרת, סוג ההתנהלות. ההבנה שכן, 300 שקל בחודש זה משמעותי. זה לפעמים כל ההבדל בין באמת להרוויח או להפסיד, כי אנשים צריכים להבין, לכסף שהם שמו בדירה יש אלטרנטיבה.
ברור.
אוקיי? אז נכון.
הרי ככה אנחנו צריכים לחשוב, הרי אני אומר, עסק, עסקה זה עסק, ותמיד אנחנו חושבים על האלטרנטיבה בעסק.
אז לכן אני אומר, בעיקרון, אנשים אוהבים ללכת לעולם הנדלן, אנשים פרטיים, בין השאר, כי זה עולם שקל יותר להתמנף בו. אוקיי? זאת אומרת, אתה יכול לקבל הלוואה לצורך רכישת דירה, תתקשה יותר לקבל הלוואה לרכישת מניות לצורך העניין. אז
אם בכלל תוכל לקבל.
אם בכלל תוכל. אז כאן אתה יכול לקחת איזשהו סוג של כסף, אבל דווקא בגלל זה...
זה גם סוג של ביטחון.
נכון, אבל דווקא בגלל זה אנשים צריכים להבין שאת זה צריך לנהל מאוד בחוכמה. ואז הדבר הזה יכול לייצר הרבה דברים. ואנחנו פה בוויצ'ק, ספקי הכלים האלה. אם זה בדיקת הדיירים בחינם, אם זה מחירון השכרה בחינם, אם זה מוצרים בתחום ההשכרה, אם זה היום משכנתאות אחרות בשיעבוד בדרגה שנייה וכו', שהבנקים לא נותנים ולא רוצים לתת, אוקיי? לא רק, דרך אגב, בגלל רגולציה, כי לא שווה להם להתעסק עם זה. ואנחנו פה יכולים לפתור לאנשים בעיות, ואיך אמרת? שקט. לדעת שאתה גם עשית עסקה או עסק, וגם ישנים בשקט בלילה. ואני חושב שהשילוב הזה הוא מאוד חשוב, ובעינינו, אתה יודע, כשהקמנו את וויצ'ק, אני זוכר שישבנו, היינו קבוצה קטנה של אנשים, ישבנו בחדר, והייתה לנו מישהי שהובילה את כל הצד השיווקי. מישהי מאוד מנוסה, שעבדה איתי הרבה שנים. והיא אמרה, אז מה אנחנו נותנים? אז מישהו קם ואמר, אנחנו נותנים לאנשים שקט.
זה חשוב מאוד, ושקט עולה כסף וזה שווה. ואנשים צריכים להבין את זה, בשביל זה, אתה יודע, אני טוען, שאני מכין את השקט הזה בעוד צורות. אני אומר, תכינו את השקט הזה בצורה של שיפוץ הדירה. תטפלו בדברים העיקריים. הרי אני תמיד מצביע, טפלו בצנרת, טפלו בחשמל, צנרת ראשונה. כן. קודם כל צנרת, הרי שם זה הנזקים הכי גדולים. תעשו את הביטוח, לא רק של הסחירות, תעשו לפני זה את הביטוח של הדירה,
הנכס, כן.
עם הצד ג'
ברור.
תקפידו על הצד ג', אתה יודע, אני מגלה אנשים שלא עושים את זה. נכון, זה עולה עוד כמה גרושים, אבל... מחר מישהו נופל במדרגות, מה אתה עושה?
שרה צרורה.
אנשים לא מבינים. וכל הביטוח וכל מה שקשור היום, אתה יודע, אני, זה מצחיק, אני, שאני עטפתי, תעשו לבד והכל, היום אני כבר מאמין יותר, אתה תתעסק, היום אנשים יותר עסוקים במחיה שלהם, היום אנשים יותר עסוקים ביומיום שלהם, אין להם זמן.
נכון.
אין להם זמן. תורידו לכם משהו שאתם יכולים להריד מהראש.
אני רוצה לספר לך איזה סיפור, בדיוק כשנכנסת, הזכרת לי שקיבלת כמה הודעות אתמול בערב על איזה כנס שעשינו ליועצי משכנתאות, ובאמת היה כנס גדול ובאו הרבה אנשים, וגם באו בנקאים. בלי שמות הגיע בנקאים מאוד בכיר, שמנהל את תחום המשכנתאות באחד הבנקים הגדולים, ותוך כדי השיחה אומר, אתה יודע, אני אישית, אני, שזה מה שאני עושה, אני, אם אני היום צריך לקחת משכנתה, אני לוקח יועץ.
הוא אמר את זה.
כן, הוא אמר את זה. זאת אומרת, הוא אמר, תראו, הדברים הם מורכבים, כל אחד מאיתנו עסוק, אוקיי? בהנחה, אני לא לוקח פה אצלי ככה על הדרך, כן? קח יועץ, שלם כמה אלפי שקלים, ואני יודע, אני אבחר מישהו טוב. כמו שאמרת, אתה בוחר בעלי מקצוע טובים, כמו שאתה בוחר אינסטלטור טוב, אתה בוחר יועץ...
את הכי טוב.
הכי טוב, אז אתה גם לוקח יועץ משכנתאות טוב, והוא פותר לך את הבעיה.
תקשיב, אני לא עושה כלום. אני לא עושה כלום בלי אנשים טובים. אתה יודע, אני במיוחד, אם אני קונה היום לעצמי, אני לוקח מישהו לידי, בגלל שבסופו של דבר, כמה שאני אחד שיודע והובלתי מאות, אני אמוציונלי. זה סוג של אהבה. ושזה קונה את זה בשבילי, אני, יש לי את ההתרגשות והאדרנלין, אבל אני מאמין, אני משלם באמת הרבה כסף היום, בכל דבר, גם בקידום, גם בידע, גם בדברים, ואני מעדיף לשלם מאשר ללכת לשבור את הראש לבד.
אני חושב שהעסק הזה הוא עסק מקצועי, צריך להתייחס אליו ככה.
אמרתי, זה עסקה, נכון. עסקת נדלן, אתה יודע, אני מביא יועצים עסקיים לפודקאסט, ובהתחלה, אתה יודע, היועצים אומרים, רגע, למה אנחנו באים אליך? אני אומר להם, שאתם באותו עסק, אתם עסק ועסקה, ואם בן אדם יודע לנהל עסקה, הוא גם צריך לדעת לנהל עסק. נכון שרוב המשקיעים זה לא, זה אנשי עסקים.
לא טייקונים, ברור.
ולא כלום, והרבה מאוד שכירים.
ברור.
אבל בסוף זה עסק וצריך לדעת להתנהג בזה.
נכון. אז ברוח הדברים הזאת, אני רוצה בכל זאת בשורה קטנה לקהל המאזינים.
יאללה, קדימה.
אז אנחנו, כמו תמיד, שאתה מתארח פה, מאוד מאוד שמחים לכל הקהל שלך להציע מחיר מיוחד לכל תחום הערבויות לשכר הדירה, שאני חושב שהוא מאוד חשוב היום לשמור על התשואה. ואנחנו נציע על כל עסקת שכירות של 12 חודשים, חודש חינם על חשבוננו.
איזה יופי, תראה, אני מתרגש כאילו אני קיבלתי את זה.
שיהיה לנו בהצלחה, צחי.
רמי, תקשיב, 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 אתה יודע, כשנכנסתי, אמרת לי, שמע, אנחנו, מה, נעשה איזה 20 דקות, איזה... תקשיב, עשינו פודקאסט רגיל. בגלל שכנראה שאנחנו נכנסים לשיחה, אז יש לנו על מה לדבר, ואפשר לדבר איתך שעות. ובאמת, אתה יודע, אתם מבטיחים, אז אני מחכה לפעם הבאה שתעשו את ההתפתחות הבאה.
מבטיח.
ומבקש שלא תחכו עד אז בשביל להזמין אותי לקפה ולאספרסו ולעוגות.
זה קורה עוד השנה, כי אני יודע מה זה, ואתה תבוא לפה ואנחנו נדבר על זה, וזה יהיה מדהים.
איזה כיף. אז תודה רבה, ותודה רבה למרטין שירגן פה את הכל.
תודה רבה גם לכל המאזינים שיקשיבו לנו.
ושמקשיבים ועושים את מה שאני מציע להם. ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא. להתראות.
תודה רבה.